אתם זוכרים, במהלך של לימודים, לימוד גמרא בדרך של ארץ ישראל, ואנחנו למדנו על ארבע אבות נזיקים, ובפעם שעברה למדנו על שור, היום על בור, ובעזרת השם בלי נדר אחר כך על מווה והמוור. כן? זה הסדרה של, של ארבעת אבות נזיקים. אז נושא שלנו היום זה בור ברשות הרבים. וכפי שאתם רואים אצלכם במקור מספר אחת, תורה בספר שמות אומרת לנו כי יפתח איש בור או כי יכרע איש בור ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם. כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו. זאת אומרת, הפגר של השור יהיה לו, או של חמור. זה המקור, זה המצב. עכשיו יש הרבה לימודים על נושא הזה בגמרא, במשנה, וחזל מלמדים את הנושא הזה. הנה, תסתכלו בגמרא במסכת בבא קמא, היית שם בעיקר עוסקת בענייני הבור. אז היא אומרת ככה, חופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור, חייב. זאת אומרת, מישהו שעשה את החור הזה, בור, זה ברור, הוא חייב, חייב לשלם. לא משנה, כן, אחד חופר בור שיח ומערה חריצין ונעצין, לא משנה, זה סוגים שונים חייב. אם כן, למה נאמר בור דווקא, למה דווקא? אז הוא אומר, כי, מה בור שיש בו כדי להעמיד 10 טפחים? אף כל שיש בו להעמיד 10 טפחים, הוא חייב. גם בננה, קליפת בננה ברשות הרבים, אם היא יכולה להעמיד, אדם יכול להחליק, או... או נגיד אם יש עמוד כזה שמישהו יכול להתעקע, זה גם אותו עיקרון, זה גם נקרא בעצם בור, ואם הוא יכול להעמיד. היו פחותים מ10 טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור, כי פחות מ10 טפחים, 9 טפחים לא ממיתים, לא הורגים. ואם הוא זק בו, חייב. זה המשנה. מקור גם זה, ברור, נכון? זה דברים ידועים, פשוטים, כולם מכירים את זה מישיבה תיכונית. גמרא אומר ככה, אם רב, אמר רב, בור שחייבה עליו תורה, להבלו ולא לחוותו. זאת אומרת, שאם מישהו נופל לתוך הבור, אז לפי רב, אדם בא לבור, יצטרך לשלם, לא בגלל שמישהו קיבל שם מכה חזקה ובגלל זה הוא מת, אלא בגלל שהוא נשם שם איזשהו הבל, או זה עצם החור בתוך הבור, או שזה אולי CO2, גז רדון. בקיצור, זה לא כך מובן מה זה בדיוק. הוא יהיה חייב רק על זה שהוא נשם שם בבור, ומזה הוא מת. אומרת הגמרא, עלמא, זאת אומרת, כסבר חוותה, קרקע עולם הוא דמזקה, מזקלי. זאת אומרת, שלא בגלל החוותה הוא מקבל את הנזק הזה, אלא בגלל משהו אחר. ושמואל אמר, זאת אומרת, בעל פלוגתא, זאת אומרת, חולק על רב, זה שמואל, אומר, להבלו אני מסכים, אבל גם הוא מקבל, גם הוא לחוותו. זאת אומרת, גם לא רק הבל ממית הבהמה שם, אלא גם עצם החוותה היא גם ממיתה. זאת הגמרא. עכשיו, לפני שאני נתח את הגמרא הזאת, אני רוצה ככה בסוגריים להתחלך אתכם עם החוויה שלי, שפעם ראשונה למדתי את הסוגיה הזאת. זה היה לפני הרבה שנים בחיפה, יש כולל כזה שנקרא צרור המור. זה היה כולל של, עד היום הוא קיים, של, כולל של מרכז הרב. זה היה לפני איזה 30 שנה בערך. ובאתי לשם ללמוד, ולמדתי תלמיד חכם אחד, שהוא נפטר, זיכרונו לברכה, שלמה אייל קראו לו. והוא אמר לי, דרך אגב, שאנחנו למדנו על בור, משהו ככה גלש על הבור של יוסף בו ירד, והוא אמר לי גמרא, וגם רשי, גם גמרא בשבת, בכמה מקומות, שאומר שהבור היה ריק, אין בו מים, והיו שם נחשים ועקרבים. זה הגמרא הידועה, כולם מכירים את הדבר הזה. אז אני אמרתי לו, איך אתה יודע שהיו שם נחשים ועקרבים? הוא אומר, כי כתוב שבו, הוא אומר, מה הבעיה? הוא אומר, הרי כתוב שבור ריק. אז למה להמציא שהיו שם נחשים ועקרבים? הוא אומר, כי כתוב שם אין בו מים. אם הוא היה רק ריק, אז ריק, כתוב בור ריק, נקודה. אבל כתוב אין בו מים. ויש מונח כזה שאין מיעוט אחר מיעוט. זאת אומרת, תורה לא תגיד פעמיים סתם אותו דבר. אם הוא אומר, אין בו מים, סימן שיש שם משהו אחר. אחרת בשביל מה להוסיף, אין בו מים. אמרתי, אולי תורה רצתה להדגיש שאין בו מים, כוונה שזה לא סתם ריק, אלא זה ריק מוחלט. אומר, מה זה ריק מוחלט? אמרתי, יש כזה דבר בפיזיקה, נקרא ריק אידיאלי. נקרא, מודדים את הלחץ האטמוספרי בכל דבר, שפה נגיד יש עכשיו לחץ אטמוספרי אצלנו ברגיל זה בערך 100 פלנק, זה מודדים בפלנקים או באתר כזה, בתור נקרא, תור או פלנק, אז וכשיש אפס פלנק, אז זה נקרא בפיזיקה בור, כאילו הוואקום אידיאלי. אז הוא אומר לי, למה שתחשוב ככה? אמרתי, כי כתוב בתורה בפירוש, היה בו רק בור. שום דבר חוץ מבור, רק בור. הוא אומר, לא כתוב רק בור, כתוב רק בור. אמרתי, לא, תסתכל, כתוב בור רק. אין בו מים, אין שם יוד, אין שם משהו, זה רק בור. הוא אומר, איזה פלנק, איזה זה, מה אתה מדבר, זה, תשמע, פה זה לא אוניברסיטה. כאילו, מה זה בורק, אין בורק, מה זה? אמרתי, אולי זה בור מטאפיזי. תשמע, תלמד רגיל, תעזוב אותי עם השטויות האלה, בור מטאפיזי. תעזוב, כאילו, תלמד רגיל, כמו כולם. זאת הצעתי לך. טוב, בסדר. למחרת הוא בא, וזה גדולתו המיוחדת שהשפיעה על כל 30 שנה אחרי זה, כל חיי לימוד השפיע מאוד הדבר מה שהוא עשה. אמרתי, מה? אני בדקתי מה שאתה אמרת, והתברר שבאמת יש כזה דבר, יש רעיון כזה בקבלה. ויש רעיון שאומר, שכשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא יצר חלל פנוי. יש מונח כזה, חלל ריק, פנוי, כאילו, ריק מוחלט, מה שאתה קראת לזה. וכשיוסף ירד לבור, זה במונחים של הקבלה, זה נקרא קו שנכנס לתוך חלל פנוי. אז אתה צדקת, יש כזה דבר, וכיוונת לדעת גדולים, אבל עדיין עצתי לך, תלמד רגיל. אחר כך אתה שם, הוא התכוון לעכשיו, כן, לזמנים שלנו, לשיעורים הללו עכשיו. אחר כך אתה כבר תלמד עם הפיזיקה שלך. ואני באמת לקחתי את העצתו, ואכן ככה למדתי רגיל מאז. אבל כל הזמן הצצתי, כן, פה ושם, ורציתי לנסות להבין דברים באמת לעומק. ובכן, אנחנו כשמסתכלים באופן רגיל על גמרא שלנו, אנחנו רואים שיש כאן כמה דברים שצריכים להבין אותם, באמת מעבר למה שהם כתובים. אז קודם כל, אנחנו רואים שיש כאן קריאה ופתיחה, כן, שזה לא אותו דבר, שהקריאה, לפתוח בור זה הרבה יותר קל, ולקרוע אותו, זאת אומרת, לכרוע אותו, דיינו, זה לעשות חור ממש, זה דבר יותר חמור. והרב שמואל אומר שזה שזה, הוא, כאילו יש ביניהם מחלוקת על ממה אדם מת שם, ואנחנו לומדים נוסף לזה במקום אחר בגמרא, בהמשך, גמרא אומרת שאנחנו משלמים רק על שור ולא על אדם, ועל חמור ולא על כלים. לכן תורה כתבה, נפר שם שור או חמור. זאת אומרת, היה יכול להיות שם דברים אחרים שנופלים, אולי שם חתולה שלי נפלה, אולי עוד משהו כזה, אומר לא. אז יש שם משהו שנפל ויש... ואז במקור 2א אצלכם, הוא אומר פה, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. זה הלימוד שגמרא לומדת על, על נפילה של הבעל חיים לתוך הבור. וככה גם בשורות מודגשות הבאות, כאן ב-2א, מת עבריו הושעיה, ונפל שם שור או חמור, שור ולא אדם. חמור ולא כלים. זאת אומרת שזה מדובר שזה לא בן אדם נופל שם. מכאן אמרו נפל לתוכו שור וכלב ושור וכלב נשתברו, חמור וכלב נתקרעו, חייב על הבהמה ופטור על הכלים. זה הלימוד. וגם פה מתעוררת שאלה, אילו, למה תורה כל כך חסה על שור ועל חמור ולא אכפת לה על בן אדם? הרי עיקר מי שיכול לנזק זה בן אדם. יש אנשים, אז לא הייתה תאורה בחוץ, אנשים הולכים ברחוב, חושך. ודאי שזה מתבקש שאדם יכול ליפול, אנשים עיוורים יש כל מיני מצבים כאלה שאדם יכול להתקע וליפול. למה אדם לא צריך לשלם עליו ודווקא על חמור ושור כן, וכלים גם למה לא, מה... יש פה תמה, יש פה שאלה שצריכים לנסות לענות עליה. וגם חלק, כאילו, פנו אליי כמה אנשים מכם, מהנוכחים כאן, ושאלו אותי על הגמרא הזאת. ויש עוד הרבה שאלות, הרבה גמרות. למה? למה זה כך? וכמובן שישנם הסברים... הגיוניים, מוסריים, שאפשר להסביר בדבר הזה, שאדם יכול יותר לשמור על עצמו, יותר יכול לבדוק, אבל אני חושב שאם הייתי צריך לבחור, או אני הולך לבד בחושך גמור, במקום שיש בורות, או אני רוכב על השור, אני חושב שהייתי בוחר לרכב על שור חמור, כי בעלי חיים רואים בחושך יותר טוב מבני אדם. הייתי יותר סומך עליו מאשר על עצמי. אבל בסדר, לא משנה, זה אדם יכול אולי יותר לבדוק, ישים שם די אלך כמו עם כזה מקל כזה. כן, זאת אומרת, שאלך כמו כאילו עיוור, אז יש הסברים לדבר הזה. עכשיו, אבל אני חושב שיש לזה גם הסבר רוחני, אפשר להבין גם מבחינה רוחנית. בור... בכל ספרות חז"ל מסמל גיהנום. גם בתורה, גם בחז"ל, זה סמל של גיהנום. תסתכלו אצלכם במקור 3, אומר פה דוד המלך בתהילים, ונמשלתי עם יורדי בור. מי זה נמשלתי ליורדי בור? מי האנשים האלה שיורדי בור? אז מדובר פה על החוטים שיורדים לגיהנום, וככה גם רשי מפרש מיורדי בור, אומר כמו מיורדתי לבור שהוא, שלא ירד לגיהנום. זאת אומרת, זה בעצם, מי יורד לשם? חוטא. אדם חוטא שהוא עושה בור בעולם, על ידי חטא שלו, הוא יוצר... מין היעדר, הוא יוצר חיסרון. בור זה, הנה, החטא הוא תרגום של מילה הזאת, זה בעצם חיסרון. אדם יוצר חיסרון במציאות, ועכשיו מידה כנגד מידה, הוא גם צריך להיכנס לתוך החיסרון הזה, לתוך החור הזה, שבור הזה, שהוא בור, צריך לתקן מבחינה רוחנית מה שהוא עשה. זו הכוונה ל... שהוא יורד לגיהנום. וכך גם מסביר את זה, תסתכלו אצלכם במקור שלוש א' מסביר את זה על שייך הקדוש. דרך אגב, זה, אתם יודעים מי זה על שייך? על שייך הוא תלמיד של הרב יוסף קארו. הוא חי לפני כ-500 שנה בצפת, אחד משלושה אנשים ש... שקראו לו קדוש. אם זה אור החיים הקדוש, על שייך הקדוש. ואדם היה תלמיד חכם עצום, והוא בדרך כלל מסביר הכל בצורה של, בצורה פשוטה, דברים. אז הוא אומר ככה, וזהו אמרו כי יפתח איש בגיהנום בור ויפול בו. זאת אומרת, הוא ישר מסביר את זה כמו, כמו שאנחנו הלכנו בדרך הזאת, על פי רשי, על שייך ישר את הגמרה שלנו, ואת המשנה, את ה, את ה, גם פסוק וגם הגמרה שלנו, מקשר לגיהנום. ותהיה פתיחה בלבד, זאת אומרת שהוא בור היה כבר קיים, מכוסה, והוא רק פתח את, ה, את המכסה שלו, שהיא עבירה בשוגג, כן, שתגרור לו עוד עבירה זולתה, באופן יעמיק בור. או כי יכרה בזדון בור, כן, זאת אומרת, אז הוא בכוונה עשה, ושיחט ונפל בו, שאינה פתיחה בלבד, כי אם קריאה עצמית, כן, שוחה עמוקה. כן, זאת אומרת שיש כאן משהו שהוא עבירה יותר גדולה, ובמקרה כזה, זה כמו כמו תהלה כזאת. זאת הגישה. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים את העיקרון הזה, אז יותר קל יהיה לנו להבין כל הדינים שדיברנו עליהם. מה בעצם גיהנום עושה לנשמה אחרי שאדם מת. זאת אומרת, כל עבירה שאדם עושה בעולם הזה, אם הוא חוזר בתשובה, מתקן, וגם מוות, תלוי איזה עבירה עושה, אבל מוות מחפר, יום כיפור מחפר, תשובה מחפרת, יש כמה שלבים, כמה חומרות של העבירות שאדם עושה, זה דברים מתכפרים, והכל נמחק לו. אבל יש כאלה דברים שהם, שאדם לא חוזר בתשובה, ולא מתקן אותם. מה יהיה איתם, אז נשמה שלו עוברת את ה, את ה, את הטהרה הזאת, את הניקיון הזה, במציאות העליונה הזאת. זאת אומרת, כשהוא רואה, כשהוא נפגש עם האמת מוחלטת, פנים אל פנים, אז הוא מבין את הטעות שלו, מבין את ה, והוא סולד, הוא מתרחק מהאש של האווירה הזאת, של ה, של ה, דברים הנוראים שהוא עשה, טעה, וזה התפקיד של גיהנום. זאת אומרת, במילים אחרות, גיהנום מפריד בין מהות האדם ובין הקליפה שלו. מה זה קליפה של האדם? זאת השאלה. אנחנו חושבים שקליפות שלנו זה כל מיני עבירות וכל מיני תאוות ומעשים רעים, וזה נכון, כל זה נכון. אבל זה קליפה חיצונית שם. אבל יש לנו הרבה קליפות, לפחות שבע. וכמה שיותר מתקרבים למהות שלנו, אז קליפה עוד יותר דבוקה בנו, ועוד יותר קשה, ועוד יותר כואב להיפטר ממנה. למשל, כשאדם מזהה את עצמו עם כל מיני דברים, כמו נגיד עם החוכמה שלו, אדם חושב על עצמו, אני חכם, או אני... אני סגן אלוף בצבא. ככה הוא רואה את עצמו. מי אתה? אני תרמתי למדינה, אני עשיתי דברים גדולים, אני סגן אלוף. או אני אדם עשיר. או אני יודע לעשות ביזנס. או יש לי תואר דוקטור בפילוסופיה. זה מה שהוא רואה את עצמו ככה. אז גיהנום אומר לו, לא, אתה לא. הוא מפריד בינו ובין מה שהוא חושב מי הוא. אתה חושב על עצמך, מי אתה? אני גמרתי כל השס. אז זאת הקליפה. וכשמפרידים בינך ובין הקליפה שלך, אז זה כואב נורא. מה זאת אומרת? זה כאילו לוקחים ממני את ה... את, כאילו חותכים את בשרי, לוקחים את עיקר שבי. מה זה? איך זה יכול להיות? וגיהנום הוא בעצם... בעצם עושה את ההפרדה בין, ממה שאתה מזהה את עצמך ומה שמהות שלך. אתה חושב לעצמך משהו מסוים, מזהה את עצמך עם דבר מסוים, את זה צריך לחתוך. וזה מאוד מאוד מפחיד. כי אז אדם נשאר עם התחושה ש... מה זה? זה ה... אתם יודעים, אני אולי אני אספר לכם, פעם, אולי פעם סיפרתי כאן דוגמה לזה, אבל זו דוגמה שאולי צריכה לחזור כל פעם. היה לי פעם תלמיד באחד הישיבות, שאבא שלו נתן לו מתנה מכונית, כדי שהוא ילך וילמד בישיבה, אבא כל כך היה חשוב לו שילמד בישיבה, אז אבא נתן לו אוטו. מתנה. היה בן 18. והעיקר שתלמד. והבחור הזה התאהב באוטו שלו. הוא ממש קרצף אותו ושטף אותו ושם וקס והבריק אותו וזה כל הזמן. והיה הולך ככה על יד המכונית והיה אומר למכונית בוקר טוב. כזה היה לו מפתחות כאלה שהיה לוחץ וזה עושה... כזה, פופ, פופ, כזה, נדלקים האורות כזה, ואז הוא הולך כזה, ומאוד מאוד גאה שיש לו אוטו. וכל מה שדיברתי איתו, הוא אוטומטי היה מעביר לעניין המכוניות. אם אני צריך להסביר לו מה שאני יודע, שם היה צדיק גדול. ויש צדיק שהוא לא כל כך, לא כל כך גדול, עדיין צדיק, הוא בסדר, אבל הוא, נגיד, הייתי אומר לו משהו כזה, צדיק שטוב לו, צדיק ורע לו, וזה, אז הוא אומר, זה כמו שנגיד, יש מכוניות כאלה, 4x4, ויש כאלה שהם על 2, רק עם 2, כן, בטח, אני מכיר, זה כמו 75 כוח סוס ו-55, כן, בטח, זה ברור, כן, כן. וכל דבר, זאת אומרת, הייתי מדבר על תשובה שצריכים להתנקות, אומר, כן, זה כמו קרביורטור, זה ברור, זה קרביורטור, כן. וזה, ונפח מנוע, וזה, הכל, כל העולם הרוחני שלו הסתובב סביב הטויוטה שלו שהיה לו. ואז כשניסיתי להסביר לו מה זה גיהנום, אז היה לו קשה להבין, מה זאת אומרת מפרידים בינך בין הקליפה? מה הפירוש מפרידים בינך בין קליפה? וכל פעם שהוא מדבר, היה לו על היד מפתחות, היה מחזיק מפתחות מהאוטו. הייתי שואל, תגיד, למה אתה מחזיק מפתחות? לא, סתם, כאילו, סתם, זה פשוט כזה. אז אמרתי לו, אתה יודע, הנה, אתן לך דוגמה מה זה גיהנום, אולי אתה תבין, מוחשי. כשאתה מגיע לשם, מה שאומרים לך, דבר ראשון, אומרים לך, תביא מפתחות. אומר, בואי נע, זה באמת גיהנום. איך זה? מה זה? ואני חושב שזה בעצם משמעות של מה שהתכוון רב ושמואל, כשהם מדברים ששם מישהו מת מהבל של גיהנום. הרי, מה זה הבל? איך יכול להיות שם בעל חיים ימות מהבל שהוא שם נמצא מתחת לאדמה 80 סנטימטר, זה העומק של 10 טווחים, מזה מת בהבל? איזה הבל שם יש? CO2. אנשים לא ראיתם אף פעם, אנשים יורדים לתוך שם מנול כזה ועובדים מתחת לאדמה הרבה יותר עמוק, ויש אנשים שבכלל גרים מתחת לאדמה, יש... קומת, כאילו, בייסמנט כזה, וכל מיני, מה זה ש... ודאי שיש בזה עוד מימדים, חוץ מי שיש כאן משהו שאנחנו לא כל כך מבינים מה המושג הזה, ההבל. אני חושב שמה שמסתתר מאחורי המילה הזאת זה שזה הבל כפשוטו, זאת אומרת, הבל הבלים. מה שגיהנום עושה, הוא אומר, מה שאתה חושב שזה חשוב, שזה זה, זה הבל. זה שטויות. זה פשוט לא זה. אתה חושב שזה שאתה עכשיו עשית ובנית ותרמת וזה, זה, זה אתה, זה מהות שלך? לא. זה לא מהות שלך. זה הבל. הוא אומר, מה זה? זה חסר משמעות? לא, זה לא חסר משמעות, אבל אתה הרבה יותר מזה. אתה אין סוף. אתה גילוי אלוקי. אתה הופעת השכינה בעולם. איך אתה מזהה את עצמך עם הדוקטורט שלך, או עם, עם זה שאתה, עם השס שלך, או עם המיומנות שלך, עם עם, שם, עם הכסף שלך, אתה נורמלי, זה הכל הבל. הבל. וכמו שבקהלת יש שבע פעמים כתוב הבל הבלים, אז חז"ל אומרים שזה כנגד שבעה מדורי גיהנום, שבעצם הגיהנום אומר לך, זה לא אתה, הוא מוחק לך קליפה. וכשמוחק קליפה, אז זה מזעזע, זה כואב. אז אתה, אז הוא סובל, אז צועק. כשאומרים לך, כאילו, פתאום אתה רואה שכל הדברים שאתה עשית, זה בעצם היה שטויותה אחת גדול. זה הכל שטויותה. ואז אדם מתחיל לחזור בתשובה, מתחיל לקלוט. וכשהוא עובר את הדבר הזה, אז הוא נכנס לגן עדן. כשהוא מתנתק מכל זה, אז הוא הופך להיות, לחיות בגן עדן. תסתכלו, הוא אומר על זה דווקא בהלכה. הבאתי לכם את הדברי קיצור שולחן ערוך, כי להראות את ההשקה הזאת בין הלכה ובין הרעיונות העמוקים שאנחנו עכשיו לומדים. תסתכלו במקור 4, הוא אומר פה, כשמגיעים עם המת לערך 30 אמה, זאת אומרת, זה דרכי הקבורה. אז כשמגיעים למרחק בערך 15 מטר מהקבר, כן, מן הקבר, יעמדו עמו כל 400. זאת אומרת, הולכים 400 ועוצרים. כן? וזה 7 כפול 4, זה יוצא 28. כן? כל 400 הולכים, עוצרים. כדי שיעמדו 7 פעמים כנגד 7 מעמדות שהם נגד 7 הבלים שבקהלת, ו7 מדורי גיהנום, ו7 דינים החולפים על המת. זאת אומרת, זה בעצם מה שקורה לבן אדם. ואז זה, ושיהיו מעט שם, וישעו מעט שם, זאת אומרת, יעמדו קצת במקום הזה, כי זה קצת כפרה על המת. זאת אומרת, זה מין תהליך כזה שמשחרר אותנו מההבל שאנחנו נדבקנו בו בעולם הזה, שאנחנו מזהים את עצמנו עם הקליפות הללו, ולכן אדם צריך לרדת לבור שהוא בעצמו עשה אותו על ידי העבירה, על ידי העבירות ועל ידי החטאים של שהיו בחייו. טוב, נעצור כאן בינתיים.